בוקר טוב, אנחנו ביום חמישי, חוף חשוון, שיעור תניא, גרס הקדש, גרס חפטס, החלק השלישי. והנה רוץ מאלן ברוך הוא. מה שהוא דיבר עד עכשיו, באיגרס, שאנחנו רואים מיילה מיוחדת בלוחס שבתירה. כתוב באובס, המשתמש בתג הוא חלוף, שמי שמשתמש בתג, בכתר, אז הגמרא מסבירה שהמדובר הוא, מי שמשתמש בכיסר של תירה, זה המשתמש במי ששוינה הלוחס בתירה. שמשתמש בטוגו זה משתמש במי שלומד הלוחס, ששיינה הלוחס בתירה. מביא בהמשך של הגמרא אתרונת וליהו שכל השיינה הלוחס מופתר לו שיבונו למבור, שדווקא הנושא של הלוחס מובטח לו שיבונו למבור, לא משהו אחר. ובחיוב של האדם בוגיסו בו ימים ולוילו, אז מי שאין לו את האפשרויות, אז הוא יוצא, כך אומרת הגמרא, בפרק אחד שחיס, פרק אחד ארביס. פרק אחד, במה מתבטא הביטוי של פרק? זה במשניות. אז אנחנו רואים את המעלה של ההלכה שדווקא שמי ששוינה הלוחס בכל יום, ודווקא לצאת את החיוב של וגיסו ביום ולא יהיה לו בפרק אחד, שזה בהלכה ולא בשאר החלקים שבתורה. אז מה מיוחד בהלכה? אז מביא את ההקדמה של האריזה, שכל נשמה צריכה לבוא בגלגול כדי לקיים את כל התרי"ג מצוות התורה. במידה שיחסר לה מהתרי"ג מצוות, אז יחסר לה לבושים, שבלבושים האלה היא צריכה לקבל בעולם הבא את הזיו ואת האור של ליהנות מזיו השכינה. הלבושים האלה היא מקבלת, הנשמה מקבלת את דרך המצוות, ואם יחסר לנשמה מתרי"ג מצוות התורה, יחסר לה לבושים כדי לקבל את הזיו ואת האור של להחזות בנועם השם. ולכן היא צריכה לבוא בגלגולים כדי שיהיה לה הזדמנויות לקיים את כל התורה, את כל התרי"ג מצוות שבתורה, חוץ מהמצוות של מלך, שהמלך מוציא את כולם במה שהוא מקיים את המצווה. מצוות של המלך, המלך מוציא את כולם. אבל שאר המצוות, הנשמה צריכה לבוא בגלגולים רבים כדי שלא יחסר לו שום לבוש. מה זה הלבושים שהנשמה זקוקה להם כדי לקבל את הזיו ואת האור לחזות בנועם השם?
אפשר לשאול?
כן, כן, כן.
לגבי קיום התרי"ג מצוות שאנחנו אומרים,
כן.
זה אם מישהו לא כהן למשל,
כן.
אי אפשר לקיים את המצוות של הכהונה. אבל אולי זה לא, הוא לא צריך לעשות את גלגול כמו כהן, אולי זה בגלל זה יש עריבות, או אם
כן.
הכהנים עושים את המצוות שלהם גם אני מקבל את השכר, אני לא יודע איך זה עובד.
כנראה, אני לא יודע להגיד לך משהו מדויק. כאן הוא מדבר על מצוות של מלך שלא שייך שיהודי לא אמור להתגלגל דווקא להיות מלך באיזשהו שלב. יש תקופות שאין מלך בישראל בכלל. אז הוא מדבר, אבל כנראה שיש עוד מצוות כלליות שיש צורה מסוימת שהנשמה לא צריכה להתגלגל בשביל זה, כמו שאתה אומר שזה בריבו של כלל ישראל אחד משלים את השני. כנראה, אני לא בטוח במה שאני אומר. אז מה זה הלבושים שהנשמה דרך המצוות היא מקבלת לבושים, שעם הלבושים האלה יכולה להיות במצב של לחזות בנועם השם וליהנות מזיו השכינה? אז הוא הסביר שהנשומה, כמה שהנשומה זה חלק אלוקה ממעל, בסך הכל הנשומה זה ניברו, ואין שום אפשרות שניברו יהיה לו מושג והשגה בבוירה. המרחק בניברו לבוירה זה המרחק הכי גדול שיכול להיות. אז עכשיו שהנשמה תוכל להיות במצב של נחסות בנועם השם ולהיות בהשגה מהזיו והאור שבגן עדן, זה בלתי אפשרי. גם אחרי הצמצומים הגדולים, שגן עדן זה הרי כבר אחרי הצמצומים של כדי שהאור אלוקי יהיה בזיו והרם, כדי שיהיה שייך לנבראים כאילו ליהנות מהדבר הזה, אבל מהנועם לבד, מהריבות, הרמה הגבוהה של העריבות והנועם של האור הזה שנמצא בגן עדן, הנשמה הייתה מתבטלת מהמציאות שלה לו הייתה מגיעה לנועם הזה. בלשון של אלתר רבי, הם בכוחה של הנשמה לקבל את הנעימות ואת הריבות שלא תצא מן הרקה ותתבטל מהמציאות שלה כמו נר באבוקה. כדי שהנשמה תוכל ליהנות מהנועם והריבוס של לחזות בנועם השם מה שיש בגן עדן, היא חייבת לבושים. מה זה לבושים? מאור, מאותו האור עצמו שאנחנו אומרים שהיא לא מסוגלת לקבל. אז זה הרע מאותו אור יורד למטה ונברא מזה לבוש שהנשמה דרך הלבוש הזה זה לבוש מאותו אור שזה נועם השם וזה הרע מהדבר הזה. אז עם הלבוש הזה שזה כבר חלק מהנועם השם, דרך הלבוש הזה הנשמה מקבלת אפשרות לקבל מהנועם השם, שבלי הלבושים אין לה אפשרות להישאר במציאות שלה ולנות לחזות בנועם השם. זה ההקדמה של הנושא, שהנשמה צריכה את המצוות כדי שלא יהיה לה חסר לבושים, כדי לנות מזיו ואור השכינה בגן עדן. אז הוא הסביר הנועם השם שהוא גנוז לצדיקים, יש בו הרבה הרבה דרגות, הרבה במדרגות, גבוה מעל גבוה. כן, יש 400 אלמן דקיסופה שמסנג בן צדיקה יש צדיקים. העונג של הצדיקים זה 400 עולמות של כיסופים, שבהם בכיסופים האלה מתענגים הצדיקים, וזה קשור ל-400 שקל כסף שבפרשה הזאת שאברהם שקל לאפרון. אז המסקנה היא שיש מעלות מדרגות רבות, גבוה מעל גבוה, אבל מכל הדרגות הגבוהות של האור הזה שמתענגים בו הצדיקים, יורד איזה הרעה, שהרעה הזאת יוצרת את הלבוש, שהנשמה דרך הלבושים האלה יכולה להתחבר לנועם הזה של מדרגות השונות, כפי שהנשמה שייכת בהמשך. היא זקוקה לנועם הזה שיורד ברמה של לבוש לנשמה. אז הוא מסביר מה זה, על מה מדובר כאן. אז הוא אומר שאנחנו יודעים שמעל הכוחות, של הכוחות הפנימיים שיש לנפש, יש שתי כוחות מקיפים אצל האדם. יש את הכוחות הפנימיים, כוחות פנימיים זה נקרא כוח שהוא מתלבש בכלי, כוח החוכמה מתלבש בשכל, המוחין, הבינה והדעת, זה הכל מוח החוכמה, מוח הבינה, מוח הדעת, כל אחד יש לו את המקום שלו, אבל הכל אור בכלי, המידות, כנל. יש שתי כוחות מקיפים אצל האדם שאין להם כלי מיוחד שבהם הם מתלבשים, שזה נקרא הרצון והתענוג. הרצון והתענוג, שהם מעל החוכמה, מעל כל העשר כוחות הנפש. כמו שכתוב, לעולם ילמד אדם במקום שדבו חפץ. אם יש לו רצון, וחפץ זה רצון חזק, אז ההפעלה של הרצון החזק הזה מפיקה מהשכל ומהמוח את המקסימום, כדי שאדם הזה יצליח יותר מה שהוא לומד במקום שאין לו כל כך חשק ללמוד שמה. אז בסך הכל, כל הכוחות הנפש שפועלים אצל האדם, הם מכוונים דרך הרצון. אדם מתעסק בשכל, במה שהוא רוצה להתעסק. אדם במידות, זה באותה דברים שהוא מעוניין, שיש לו רצון מוקדם לדבר הזה. השכל, הפנימיות של השכל, הרצון, שזה מקיף את כל הכוחות, והוא מוביל את כל הכוחות. מה הפנימיות של הרצון? זה התענוג. במה אדם באמת רוצה? במה שיש לו עונג. ברצון כבר לא בא לי ביטוי העונג. ברצון זה כבר רצון כאילו יבש. הוא רוצה ככה, יש לו נטייה לדבר הזה, שאדם שרוצה משהו כזה. רצונות שבצורה גלייה לא תמיד הם מוסברים לאדם עצמו מה הסיבה לרצון. אבל הסיבה, הפנימיות של כל רצון, זה העונג. כשאנחנו מדברים בסדר ההשתלשלות של העולמות, אז חוכמה זה הדרגה הכי גבוהה בסדר ההשתלשלות של העולמות. יש דרגות שמעבר לאפשרות להעיר בתוך העולמות, שזה הדרגות שנקרא רצון ותענוג. כמו שהוא מסביר שהדבר הזה נחשב כתר. מה זה כתר? כמו אצל המלך, הכתר הוא משהו שהוא מעל הראש. הדרגות האלה הם מעל הראש, ההתחלת של סדר סטרשות, מעל הדרגה של חוכמה. והם בבחינת מקיפים. מה זה מקיפים? שאין להם אפשרות לחדור כפי שהם בתוך החוכמה הם במצב של מקיף וכותרת, שזה נקרא כתר. אז יש שתי דרגות, יש דרגה שנקראת רצון העליון, ויש דרגה שנקראת עונג העליון. עונג העליון זה הדרגה הפנימית של הכתר, והרצון זה הדרגה החיצונית של הכתר. אז הרצון הזה, שזה מעל כל סדר ההשתלשלות, שזה לא יכול להיות להעיר בתוך סדר ההשתלשלות רק באופן של מקיף, אז השיעור של היום מתחיל להתייחס לרצון הזה. והנה, רצון העליון ברוך הוא מכונה ונקרא בפי חכמי האמת, בפי חכמי האמת זה נקרא מקובלים, הרצון העליון שאנחנו אומרים שהוא למעלה מדרגה של חוכמה, הוא למעלה מסדר השתלשלות שזה בחינת כתר, אז הרצון הזה נקרא בפי המקובלים בשם כתר עליון. זה הדרגה של הרצון העליון שאנחנו אומרים שהוא למעלה מדרגה בספירת החוכמה. ובו
כשאנחנו אומרים באוסד לא, וזה בעולם הבא הצדיקים
עולם, יושבים עולם, יש שתי דברים, שרי עולם התחייה, כשאנחנו אומרים שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא,
כן.
לפי הרמב"ן אנחנו מתכוונים לעולם התחייה,
כן.
שזה יהיה בתחיית המתים, שאז כן. גם הנשמות שהם בגן עדן, שהם כבר אלפי שנים בגן עדן, יהיה להם תוספת על די זה שירדו ויחזרו להתחבש בגוף, וזה הדרגה של תחיית המתים. אבל יש את העניין של גן עדן העליון וגן עדן התחתון, שזה כל נשמה לאחר שהיא משלימה את השנים שלה בעולם הזה, היא מגיעה לעולם הבא, אז יש נשמות שעוברות תהליך מסוים עד שמתאפשר להם להגיע לגן עדן, אבל יש שם שתי דרגות של גן עדן העליון וגן עדן התחתון, שבאופן כללי נאמר שהצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה התרותם? התרותם זה דרגה כזאת של עונג, שזה בבחינת התרה, שזה בבחינה שמעל המושגים של הראש. הראש זה המשקף את הנושא של חוכמה. התרה זה משהו שמעל הראש. הדרגה שהצדיקים יושבים ונהנים בגן עדן, גן עדן עליון גן עתון, זה מושג של התרותם בראשיהם. הדרגה של התרה שהיא מעבר למה שהראש מדרגת החוכמה, שהיא הדרגה שמתלבשת ומהירה בתוך הראש, שמאיר להם שם משהו מהעונג העליון, שהוא משהו בבחינת התרה לראש.
אבל עדיין הוא בעולם הזה ועדיין הוא שם, זה אותו מקור או זה משהו אחר לגמרי?
בעולם הבא, מי שנהנה מהאור הזה שממני וזיווני ומחשני, זה רק הנשמה. והנשמה, כדי שיהיה לה אפשרות ליהנות מהזיו הזה, מהעונג הזה, שהמרחק בין ניברו לבוירה ובין המושגים של המרחק של העונג העליון הזה, הנשמה תתבטל מהמציאות שלה בלי הלבושים שהיא מקבלת, היא באה עם לבושים כדי ליהנות שם. מה זה הלבושים? דרך המצוות שהיא קימה, היא קיבלה לבושים כדי שהנשמה תוכל ליהנות בגן עדן מהתענוג, מהעונג העליון שיש שם, שבלעדי הלבושים אין לה אפשרות ליהנות מזה. אז הוא אומר שהדרגה הזאת שאנחנו אומרים רצון העליון, בפי המקובלים זה נקרא כתר עליון. ובו, בדרגה הזאת, יש תו ריש חף עמודי אור, 620 עמודים של אור. נמצא כתר, זה תו ריש חף, תו ריש זה 600 וחף זה 620, והכתר הזה כולל 620 עמודים של אור. וכולו. ככה זה בפי המקובלים. שהדרגה הזאת נקראת כתר עליון, ויש שם תרה, תבריש לך עמודי עליון. אז הוא מסביר פירוש. דרך משל, כמו שיש עמודים בבית חומה גדול, ניצבים בארץ וראשם מחובה בתקרה, התקרה נתמכת על ידי עמודים, שהעמודים כדי שיוכלו לתמוך בתקרה, הם חייבים בקצה השני להיות קשורים לארץ, בדרך זה שבקצה אחד הם קשורים לארץ, אז בקצה השני הם תומכים בתקרה. ככה ממש על דרך משל, כתר עליון ברוך הוא, הוא למעלה מבחינת מדרגה החוכמה. הוא גבוה יותר, הוא למעלה יותר מהדרגה של חוכמה, שזה ראשית ההשתלשלות, שזה הראשית של העולמות. הדרגה הכי עליונה בהשתלשלות העולמות. והדרגה הזאת שאנחנו משכתר עליון, זהו מלשון כותרת, שהוא מכתיר ומקיף על המוחין שבראש, שהם בחינת חב"ד. אז הדרגה הזאת שהמקובלים קוראים לזה כתר עליון, שאנחנו קוראים לזה בלשון שלנו רצון העליון, שהיא דרגה שהיא למעלה מהחוכמה, והדרגה הזאת כוללת תו רשחף עמודי אור. מה זאת אומרת? שזה ריבוי אור שמה, שהאור הזה לא יכול להיר בתוך החוכמה, אבל דווקא יש עמודים, עמודי אור, שהעמודים האלה מתחילים עם הארץ, והם קשורים לדרגה הכי גבוהה הזאת, והם מחברים את הארץ עם הדרגה הגבוהה הזאת, שזה כתר עליון, שזה לא יכול להעיר בתוך סדר ההשתלשלות בצורה רגילה. דווקא על ידי הקשר שיש לו עם הדרגה הכי נמוכה עם הארץ, אז הוא נתמך, זה קושר את התחתון ביותר עם הדרגה העליונה ביותר, והדרגה הזאת נקראת כתר, וזה הרצון העליון. מה זה הרצון העליון הזה? אז כפי שיסביר בהמשך, זה תרי"ג המצוות, זה הרצון העליון. אז כשאדם כאן בעולם הזה, בעולם עשייה, שזה התחתון שבתחתון, כאן מקיים, מה הוא מקיים? תרי"ג, מה זה המצוות? זה הרצון של הקדוש ברוך הוא שמעבר לחוכמה. כשהוא לומד תורה, אז הוא קשור בחוכמה של הקדוש ברוך הוא. מה זה המצוות? זה הרצון של הקדוש ברוך הוא שמעל המצוות, שזה הדרגה של כתר, שזה רצון, רצון תמיד הוא מעל חוכמה. אז דווקא הרצון, הכתר, הדרגה הכי גבוהה, היא קשורה בטוב ריש חף עמודים, שזה, כפי שאומר בהמשך, תרי"ג המצוות ושבעה מצוות דרבנן, הם קושרים את המטה מטה לדרגה הכי גבוהה שנקראת כתר. והוא מלשון כותרת שהוא מכתיר ומקיף על המוחין שבראש שהם מבחינת חב"ד, ורצון זה נתלבש, הרצון העליון שאנחנו אומרים שזה כתר עליון, נתלבש בתרי"ג מצוות התורה, וזה עם מצוות הרבנן, שרובם ככולם הם מצוות מעשיות. רובם של כולם של התרי"ג מצוות וזה עם מצוות הרבנן, זה הכל בעשייה, בדרגה הכי נמוכה של העולמות. וגם התלויות בדיבור, הרי תלמוד תורה, אנחנו אומרים, חיים הם למוצאיהם, למוציאים בפה, שהמצווה של תורה זה דווקא לימוד בפה, אז אומר שגם התלויות בדיבור, הקיימלן דקים את שפתה והממעשה, שהקימת השפתיים, שזה הדיבור, זה מעשה. אם אדם יחשוב, אז הוא לא קיים. דווקא בדיבור, שהדיבור, הקימת השפתיים, זה נקרא, נחשב כמעשה. כן. אומר אל תרבב, וגם המצוות התלויות במחשבה או בלב, שזה אהבת השם ויראת השם, הרי המצווה ניתנת לאדם הגשמי שבעולם הזה דווקא, שהוא בעל בחירה לתות לבבו לטוב. זה ניתן לאדם שנמצא בעולם העשייה, שיכול גם לא לקבל את הדבר הזה. זאת אומרת שהדבר הזה, שזה רצון עליון שהוא למעלה מעלה מכל העולמות, למעלה מחוכמתו, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, והרצון הזה זה התורה, שזה מצוות התורה. אז הרצון הזה מקשר את האדם במטה-מטה, בדרגות של עשייה, בדרגות הכי נמוכות, זה עמודי האור שדרכם מתקשר, והוא מגיע לכתר והוא מושך מהכתר, שזה הדרגה הכי גבוהה, שבצורה רגילה, הכתר לא יכול להעיר בתוך העולמות, רק באופן של מקיף. והקשר של הכתר, של כתר עליון, של רצון העליון, הוא מתחבר דווקא עם המטה-מטה. כי הוא אומר שהכל זה לאדם הגשמי, שהוא בעל בחירה לעטות לבבו לטוב וכולו ולאפשרות אחרת. מה שאין כן הנשמה בלא גוף, אין צריך לצוותה על זה, אין לה בחירה לעשות אחרת. כל המציאות של הנשמה בלי הגוף, היא שומעת והיא חשה רק את הרצון העליון. אז זאת אומרת שכל המצוות זה במצב של האדם, שהוא נמצא בעולם עשייה, שהוא יכול להיות מצב שהוא לא מקיים את המצוות. אז זה המצב הכי נמוך, ודווקא בעולם עשייה, בדרגה הכי נמוכה של העולמות, הוא יכול להתחבר לכותרת, לכתר העליון, שזה הרצון העליון, שזה מצוות התורה. ונמצא שהמצוות הם הדרך משל כמו העמודים ניצבים ברום המעלות ורצון העליון ברוך הוא. הם ניצבים מהרצון העליון, מהדרגה הכי גבוהה, רום המעלות, עד הארץ על הזו החומרית, והן על דרך משל כמו העמודים החלולים, שמקיפים ומלבישים נשמת האדם ורוחו ונפשו כשמקיים המצוות. ודרך עמודים אלו עולים הנרן שלו עד רום המעלות לצרור בצרור החיים את הבעיה, שדרך העמודים האלה, עמודים זה הקשר בין התחתון ביותר, שזה עולם העשייה, כשאדם מקיים את המצוות, אז כאילו הוא נכנס, הוא נמצא בתוך העמוד הזה, שהוא מתחיל ממנו, והוא מגיע עד לדרגה הכי גבוהה, שנקרא הרצון העליון, שזה קטע. כי מה המציאות שלו? ומה הוא מתחבר? הוא מתחבר לרצון העליון, הוא מקיים את המצוות, שזה רצון העליון. אז ההתחברות שלו, דרך העמוד הזה, הוא מתחבר מהמקום שהוא נמצא, למקום הכי גבוה, והמצוות מקיפות אותו. זה כמו עמוד שמקיף את האדם, ודרך העמוד הזה, הוא כמו שאומרים, הוא מתנתק מכל מה שבאמצע, והוא מקבל קשר ישיר עם הדרגה הכי עליונה. זה עוטף אותו שמהמצב שלו בעולם עשייה, הוא מתקדם ומקבל קשר והשפעה מהדרגה שלמעלה מהסדר של להגיע לעולמות. ודווקא דרך המקום הכי נמוך, כשהוא מתקשר לרצון בקיום המצוות.
איזה קשר זה יותר גבוה מהקשר של המלאכים
לקודם? כן, כן.
משהו, מה זה?
הקשר של המלאכים זה קשר של נמצא בדרגה שהוא נמצא. כתוב על המלאכים שכל מלאך יש לו את הדרגה שלו.
כן,
כן. עם ההגבלה שלו, שזה כל אחד יש לו, אבל דווקא האדם שנמצא בעולם עשייה בגלוי, בצורה גלויה, הוא הרבה יותר מנותק מהמלאך, הוא לא חש שום דבר. אבל מה הוא מקיים ומה הוא מתחבר עם דבר שזה הרצון העליון. אז במצב הכי נמוך שהוא נמצא מבחינת גילויים, הוא מתחבר והוא מקיים את הרצון העליון. דווקא הוא יכול, הוא מסוגל לקיים את הרצון העליון שהוא למעלה למעלה מכל העולמות. דווקא הוא יכול להתחבר. המצוות לא ניתנו למלאכי השרת.
אז
בגלל
זה גם את המלאכים הם רצו את התורה,
אמרו תנוע,
את הפנימיות של התורה, אין הם יכולים לחבר להקודש ברוך הוא בצורה הזאת.
תנע אותך על השמיים, הם אמרו.
כן.
מה האנוש כזכרנו, כן, מה לבין האנוש שמסתובב אצלנו.
כן.
הקדוש ברוך הוא אמר להם שהתכלית של התורה זה לעלות את המטה. כלום אמר למשה שיענה להם. מה אמר להם משה? כלום הייתם במצרים ויש לכם אלוקים אחרים שאתם צריכים לשלול אותם. זאת אומרת, אז מה, לכן לא מגיע לנו? כל התכלית של התורה זה להעלות את המטה, מטה, שיכול להיות אלוקים אחרים. ואדם הזה מקיים את זה, הוא דווקא לא ניתנה התורה כדי להעלות את המטה ולחבר אותו עם הדרגה הכי גבוהה.
אבל התשובה שהמשה נתן להם,
כן.
זה היה להם גם אפשרות לקיים את המצוות, אבל על הפנימות, על הפנימיות.
כן, אז זה באמת מוסבר בחסידות, כשהם אמרו תנע אותך לשמיים, הם לא התכוונו שיקבלו את התורה של המחליף ברב פרה בחמור. הם רצו, כפי שהנשמה, כפי שהתורה היא בדרגות העליונות יותר.
כן.
כפי שלומדים את התורה בגן עדן, במושגים האלה. אז אמרו להם, הכל יכול להתאים לכם, אבל התכלית של התורה, כל מה שהתורה נמצאת בדרגות, ביניים, זה להגיע למטה, ודווקא דרך המטה שזה מתלבש בדברים מאוד גשמיים, אפשר לחבר את האדם. אם אני רוצה לחבר את האדם, אני צריך להתקשר אליו. להתקשר אליו זה במושגים שאדם חי בהם. אני צריך להביא לו את המחליף פרה בחמור, ואת המושגים הכי שאדם מתחבר אליהם, כדי להעלות אותו ולחבר אותו עם המעלה-מעלה, שזה התכלית של התורה. אז גם מבחינה אפשרית, אפשר לתת להם את האותך של התורה כפי ששייך למלאכים. אבל זה לא התכלית של תורה. התכלית של מתן תורה זה להעלות את המטה.
זה
התכלית
של
מייס הברישיס. אם לא הבריסי, יאימא ולא אילו, חוץ שמיים ולא שמתי. אז ברישי זה בשביל התיר שנקז רישיס, ברישי זה בשביל ישראל שנקם רישיס. אז איך זה? התכלית זה בשביל ישראל, כשישראל יקיימו את התיר, כשהמעגל הזה נסגר, שישראל מקיימים את התורה, אז בראשית זה התכלית של העולם, אז יש סיבה והצדקה של חוק השמיים ועוד שמתי. ואם לא יבריסים ולא לא, אז לא שמתי. אין סיבה. השלמת המעגל של ישראל כשמקיימים את התורה, זה הסיבה להשפעה בעולמות. עד רום המיילס ליסרו בצורה רמה סבאי פירוש ליסרו את מלבושת בירה כסר ורוצן ברוך הוא. זה הלבושים שדרכם המצוות מתחברים לרוץ נעליה, ועל די לבוש זה יוכלו לחזות בנועם הוויה ולצחצחות שלמעלה ממעלת הכתר, והם פנימיותו. דרך הלבושים האלה של המצווה, שהמצוות האלה נוגעות בדרגה החיצונית של כתר, כתר עליון, שזה הדרגה של רצון, אז דרך הלבושים שמקבלים מחיצוניות הכתר, אז הם מסוגלים דרך הלבושים האלה לחזות בנועם הוויה בדרגה הפנימית של הכתר, בעונג העליון, שזה פנימיות הרצון. הרצון, רצון העליון זה מצוות, ופנימיות הרצון שזה הדרגה של עונג, שדווקא דרך קיום הרצון נוצרים לבושים לנשמה, שמהחלק החיצוני של הכתר, הלבושים שהנשמה מקבלת דרכם דרך קיום המצוות, זה שתוכל לחזות בנועם הוויה גם בקטע, בחלק הפנימי, שזה העניין של פנימיות הכתר.
עכשיו אני הבנתי את ההבדל בין מצווה לשמור, זה
לא לשמור.
אם זה לשמור, זה מתחבר
להרוץ לעליון
הכי גבוה. אם זה שלא לשמור, זה יותר נמוך.
אף על פי שבקיום המצוות, הרי תכלית הכוונה זה קיום המצוות כפי שהם, שאם כיוון את כל הכוונות ועשה לו, היה לו את כל ההתרגשות, אבל אם לא קיים את המצווה בפועל, אז הוא לא עשה כלום. ומצד שני, אם הוא עשה את המעשה, אז העיקר זה המייסה, אבל הנשמה חסרה לשמה. אם יש לו את המייסה בלי האהבה והירה, כמו שאתה אומר, אז יש לו את המייסה בפועל, שזה רצון העליון. אבל הרצון העליון היה גם שהמייסה הזה יהיה מעשה חי, שזה יהיה מעשה עם נשמה, לא רק. גם הכוונה של האב והירה שמלווים את התירו ומצווס, זה לא איזה דבר נפרד. זה כאילו כנפיים שהם מרימים את התורה ואת המצוות, וזה היה הכוונה. המצוות של אהבה ויראה זה להתפלל וללמוד ולקיים את המצוות מתוך אהבה ויראה. זאת אומרת שגם זה חלק מהמצווה. המצוות שבלב זה חלק מהמצווה.
זה בגלל זה הרחם הקדוש אומר, זה שאנחנו אומרים בגמרא שהקדוש ברוך הוא ברא את הישר בתורת אבלין, זה רק אם מישהו עושה את המצוות לשמה. זה לא עובד ככה, מישהו עושה רק את המעשה מצווה לא לשמה, זה לא עוזר נגד
היצר. זה מצד אחד. מצד שני, יש מאמר של האדמו"ר הזקן במאמרים הקצרים בהפטרה שקראנו בשבוע שעבר, ונפש אחת משני בני הנביאים צעקה אל אלישע. אז אל תראה במסביר שנפש אחת זה הנשמה, ולמה נקראת נפש אחת? כי קשורה תמיד עם אחד. משי בני הנביאים, נביאים זה לשון ניב ודיבור העליון, שהיא קשורה תמיד להתגלות של הקדוש ברוך הנשמה. צעקה אל אלישע, אלישע זה הקדוש ברוך הוא. לשון כלי אישה. כלי אישה, השם עוזר. מה היא צעקה לקדוש ברוך הוא? שהנושה בא, מי זה הנושה? זה נשן אלוקים, זה היצר הרע, שהוא משכיח את האדם מהדברים זה. והוא בא לקחת את ילדיי. מי זה ילדיי? ילדיי זה האהבה והירה, שזה התולדות של צדיקים. זה מה זה? מהחוכמה בעיניו ודעת שמשכילים בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, אז הילדיי זה אהבה והירה. הנושה, היצרה, בא לקחת את לקחת אהבה והירה שלי, ולא רק לקחת אותי ולנתק אותי מאהבה והירה לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לתת לי לעבדים. מה זה לעבדים? שהם יהיו משובדים לא לאהבה לקדוש ברוך הוא, אלא לאהבה של תוות עולם הזה. ועירה, עירה זרה. מה זה עירה זרה? אדם שהוא ירא, פן יחסר לחמו, זה נקרא עירה זרה. והוא מבקש את עזרה מהקדוש ברוך הוא, המצב שלי מאוד קשה. אז הקדוש ברוך הוא שואל את הנשמה, מה יש לך עדיין בבית? מה נשאר לך? אז אומרת לו שלא נשאר לה שום דבר, רק כלים ריקים. זה מצוות בלי שום דבר, אין לו הרגשה, כי את הרגשות שלו הנושה ניתק אותו מהרגשות הנכונים. אז אומר הקדוש ברוך הוא לנשמה, כלים רכים אל תמיתי, גם את המצוות כפי שהם כלים ריקים אל תמיתי. דרך המצוות כפי שהם ריקים, דרך זה תוכלי לצאת מכל המצב שלך. אז אתה אומר מצוות בלי זה, אבל בכל זאת אמרו לה שכלים רכים, אל תמיתי. איך? לא, מה זה הסוך שמן? אז הוא מסביר במיימר, הסוך שמן זה נקרא, יש לה רק את עצם הנשמה. בכוחות הגלויים הוא לגמרי מנותק. ומה שהוא חש ומרגיש, אין לו תאווה לקדוש ברוך הוא, ומאכילים אותו עם אהבה זרה ואירה זרה. יש לו רק את הסוך שמן, שנקרא עצם הנשמה שהיא עדיין. אז אמרו לו שאם הוא ימשיך אבל לקיים את המצוות עם הכלים הרגים, אז בסופו של דבר הוא יעזר דרך עצם הנשמה והוא יצא מהמצב שלו. ולכן יש את העניין הזה שגם יהודי שהוא לא שייך ביום יום להרבה דברים, נותנים לו את האפשרות הראשונה לקיים את המצווה, ודרך זה יש אפשרות יותר לעזור לו לצאת מהמצב שלו. אנחנו רק נסיים את זה בהפטרה של השבוע הקודם. ועל די לבוש זה יוכלו לחזות בנועם השם וצחצחות שלמעלה ממלאת הקדב עם פנימיתו על דרך משל. וגם שנתבהר במקום אחר שהמצוות הם פנימיות רצון העליון ברוך הוא. הנה מודעת זאת ליהודי חן ריבוי בחינות ומדרגות שיש בכל בחינה ומדרגה ממדרגות הקדושה, כמה בחינות פנים לפנים וכמה בחינות אחוריים לאחוריים להנקד וכולו. כשאנחנו אומרים במקום אחר, בהתייחסות אחרת, שהמצוות זה פנימיות רצון, זה גם נכון. כשאנחנו אומרים פנימיות, אז כל דבר יכול להיות פנימי לגבי דרגה שחיצונית ממנה. ודרגה חיצונית יכולה להיות פנימית לגבי דרגה עוד חיצונית ממנה. אז זה הכל דרגות אחד למעלה מהשני. אז זה לא סתירה. עכשיו, מה שאנחנו אומרים שהתרייג לבושים שהנשמה זקוקה להם, זה דרך תרייג מצוות התורה. אנחנו אמרנו עכשיו שזה תרח 620, אנחנו אומרים שהתרייג כוחות שבנשמה, הנשמה יש לה תרייג כוחות, והתורה יש לה תרייג מצוות, אז דרך הקיום של הנשמה עם הגוף ביחד, את התרייג מצוות, אז התרייג כוחות שבנשמה מקבלים לבושים כדי שהנשמה תוכל דרכם להחזות בנועם השם. אנחנו דיברנו על תו רשחה, וכאן אנחנו מתרייג, אומר אל תרבה, והנה זין מצוות הרבנן אינן נחשבות מצוות בפני עצמם, שרי כבר נאמר לא תוסיף. אז השבעה מצוות הרבנן זה לא מצוות נוספות תרייג. התורה נשארת תרייג, תרייג. אלא הן יוצאות ונמשכות ממצוות התורה וכלולות בהם במספר תרייג. הן כלולות במספר תרייג, להלביש תרייג בחינות וקורות שבנרן האדם. התרייג כוחות שיש לאדם שהם זקוקים ללבושים זה תרייג. אבל יש הרי שבע מצוות הרבנן, אז מה שבע מצוות הרבנן, הן כלולות בתרייג, כי לא תוסיף, זה לא להוסיף על התורה. אין מצוות נוספות על התרייג. מה שיש זה עם מצוות הרבנן, זה מצוות שהן כלולות בתוך התרייג. ורק הרבנן גילו אותם, מה שנקרא, כמצוות הרבנן, שלמעשה זה חלק מהתרייג. אז הנשמה זקוקה לתרייג, לבושים, כדי שהנשמה תוכל לקבל מהאור, מלחזות בנועם השם, ואת זה היא מקבלת מתרייג מצוות התורה, שתרייג מצוות זה כנגד תרייג כוחות, שזה תרייג לבושים שהיא זקוקה להם. והמצוות והלבושים מחברים את הנשמה כפי שהיא מקיימת את המצוות במטה-מטה, עם הדרגה הכי עליונה של הכתר. נעבור לחלק מהמים, הרי היום זה היום ההולדת של הרב רש"ב.
אבל ה-620 עמודי אור,
כן,
זה
כולל,
זה
מסתכל
על
הזין,
זה סוג
הרבות, כאילו דבר נפרד. מבחינת האור זה תו רשחף עמודי אור, מבחינת הלבושים,
כן, זה
התרייג, כן, התרייג והשבע כלולות, ובסך הכל יש תרייג לבושים לתרייג הכוחות. היום זה היום הולדת של הרב רש"ב, אז ידוע שביום הולדת של האדם, והרבי הרחיב את כל הנושא הזה, המזל של האדם גובר ביום ההולדת שלו. כתוב אצל המלאק, ממש 10 דקות, כתוב אצל המלאק של המלחמה עם משה, הוא לקח את האנשים המובחרים שזה היה יום ההולדת שלהם. המלאק היה מעורב והמלחמות שלו היה מעורב כישוף. אז אחד הדברים שהוא ידע, שביום ההולדת של האדם קשה לנצח אותו. אז הוא בחר לאנשים שלו, תהיה לשיים יום גינוסיה שלהם, כך זה בלשון חזל. למה? כי ביום ההולדת של אדם המזל שלו גובר. איך אדם בדיוק ביום הולדת הוא מצליח לפרוץ? זה מצב די קשה כשצריך ללדת ולצאת לאוויר העולם, אז יש לו מה שנקרא תגבורת של כוח באותו יום, באותה שעה, כדי לצאת את המגבלות שלו. אז כשחוזר כל פעם יום ההולדת של האדם, אז המזל שלו גובר באותו יום. אז מכיוון שהרב הוא נשמה כללית, אז כשהמזל של הרב גובר, גוברים גם כן אלה שקשורים אליו. אז הרב הציע באיזה שנה, שביום הזה, לעשות כמה דברים שאנחנו נהיה קשורים לבעל יום ההולדת, שגם המזל שלנו יגבר יחד עם המזל שלו שגובר ביום הזה. מה הוא הציע? להוסיף בשלושת הדברים וביחס לבעל יום ההולדת. להוסיף בצדקה, להוסיף בתפילה, יש שלושה עמודים שלום עומד על התורה ועל עבודה על מוסדות הכללים, להוסיף בתפילה לפחות איזה פרק תהילים נוסף להגיד ביום הזה, ורצו את הפרק תהילים שקשור לשנים האדמו"ר הרש"ב, והיום הזה חב בחשוון תשע"ב, הוא נכנס לשנה של 152. כשנגמר קופנון פרקים, מתחיל הסיבוב הנוסף של א' וב'. אז הפרק שהוא, שלפי השנים שלו, שהוא נולד, השנה שהוא נכנס, הוא נכנס לשנת קופנון ב'. אז מבחינת הפרק זה הפרק ב'. אז ביום הזה להוסיף פרק, ורצוי פרק שקשור לרבי הרש"ב, שזה פרק ב' בתהילים. והדבר השלישי שהעולם עומד עליו שלהוסיף בו זה תורה, ורצוי בתורה של הרבי הרש"ב. שדרך שלושת הדברים שאנחנו קושרים את הרבי הרש"ב, אנחנו נקשרים אליו, והמזל שלנו גובר יחד איתו, שיש לנו השפעה מיוחדת ביום הזה להתגבר על כל הקשיים בגשמיאס ורוחניאס, שיש שפע טוב בגשמיאס ורוחניאס בטוב הנראה והנגלה, שלא יהיה לנו הפרעות. אז אנחנו נלמד מאמר שהרבי אמר את זה, שזה מתבסס על המאמר של הרבי הקודם. אנחנו נעשה את זה בצורה תמציתית יותר. הפרשה של השבוע מתחילה, והיו חיי סור ומאו שונו ועשרים שונו ושבע שונים, שני חיי סור. ומדייק אדמו"ר מהרש"ב לשמו בעל יום הולדת, הרבי אמר את המאמר הזה כמו אתמול בלילה, אור ליום ה', פרשת חיי שרה ותשמ"ה. תשמ"ה, ואם אנחנו נמצאים, זה מימים לעין, זה 30 שנה, ואנחנו נמצאים, זה 27 שנים, לפני 27 שנה הרבי אמר את המאמר הזה, וזה יצא אחרי זה בקונטרס, בתשנ"א, זה יצא בקונטרס. אז הרבי אומר את המאמר הזה, בהמשך למאמר של הרבי הרש"ב על הפסוק הזה. מה מדייק האדמו"ר הרש"ב שהוא בא ליום הולדת במאמרו? דיבור המתחיל זה, לשנת עטרת, שנת תרע"ט, אז במאמר של הרבי הרש"ב על הפסוק הזה, הוא מדייק. מה הוא מדייק? הרי כבר נאמר, והיו חיי שרה. הוא מפרט שנותיה במאות עשיריות ואחדות, התורה כבר מפרטת את הכל. ומה מוסיף שני חיי שרה? והיו חיי שרה, יש את כל הפירוט. מה הסיום של הפסוק? שני חיי שרה. למעשה, מה אנחנו יודעים מה שרש"י אומר? מה זה שני חיי שרה? שכולם היו שווים לטובה. כולם שווים לטובה. הפירוט הקודם זה בת מאה כבת חף ובת חף כבת זין, זה הפירוט של, והסיום של שני, זה מה שרש"י אומר. הרבי רש"ב מדייק בדיוק הזה במאמר של על הפסוק הזה בשנת תרע"ט, שנת עטרת. מה מוסיף שני חיי שרה על מה שהוא כבר פירט? ומבואר זה, מבאר זה על פי מדעית בזוהר. הרבי רש"ב מבאר את הפסוק הזה ואת הסיום של שני חיי שרה לפי מה שכתוב בזוהר. מה כתוב בזוהר? דעתם על זה שבשרה דווקא נאמר שהיא ימי שני חייה, שלא נאמר בשאר האמהות. בשאר האמהות אנחנו לא רואים שהתורה מספרת לנו את שנות החיים שלהם. לא אצל רחל, לא אצל נפקה, ולא אצל היה, דווקא אצל שרה התורה מספרת לנו שני חיי שרה. אז הזוהר אומר, מדוע דווקא בחיי שרה התורה מספרת מה שלא נאמר בשאר האמהות? הסיבה היא כי שרה נחתת לסלקת. שרה ירדה למצרים והיא עלתה ממצרים. שנאמר, כמו דעתו אמר, זה הכל לשון הזוהר, ויעל אברום ממצרים ובאשתו. שרה ירדה לדרגה שנקראת מצרים, והיא הצליחה גם לעלות, אז הדרגה של שרה שהיא הייתה במצרים, שזה היה השפל המדרגה, עד כדי כך שפרו אמר לאברהם, תלך מכאן, אתה לא יכול להישאר כאן. אז היא הצליחה גם לרדת וגם לעלות יחד עם אברהם, שמצרים לא השפיע עליה. ועד הרבה היא עלתה ממצרים, דרך זה שהיא ירדה מצרים, היא עלתה. היא עלתה יותר ממה שהייתה לפני זה. אז בזכות זה שהיא נחתה למצרים והיא עלתה ממצרים, לכן התורה מפרטת את החיים שלה, את השני אותו חיים שלה, בלי שזה מפורט את השאר האימהות. כך אומר הזוהר. ובגין כך, ומחמת זה, מחמת המעלה הגדולה שלה, שהיא ירדה והיא עלתה ממצרים, זכתה לחיים עילאיים, וזה חיים מיוחדים, חיים עליונים, זה היה חיים של שרה, ומסיים בזוהר שם, ולדה, בדילה וחיים. ועל זה שהיא נחתה, ירדה למצרים, ירדה למצרים, אז היו לו חיים עליונים, ושני חיי שרה, זה נקרא שחיים היו שלה. הוא לא מבאר בדיוק מה זה נקרא שהחיים היו שלה, אז הרבה בהמשך, והקטע שאנחנו נלמד, מבאר מה זה נקרא שהחיים היו שלה. ועל פי זה מבואר במאמר, אז הרבה רשב מבאר במאמר על פי הזוהר הזה, מה שכפל עוד פעם לומר שני חיי שרה, מה שהתורה מסיימת, אחרי שהיא מפרטת את השנים, היא מסיימת עוד פעם מחוזרת, שני חיי שרה, כי והיו חיי שרה הוא שזכתה לחיים עילאיים. לפי הזוהר, והיו חיי שרה, שהתורה מתחילה לפרט את החיים של שרה, איזה חיים מדברים? חיים עליונים, ששרה היה לה חיים, לא חיים רגילים, אלא חיים עליונים. ולכן התורה מפרטת אותה. והסיום של הפסוק, שני חיי שרה, הוא שהחיים נעשו שלה. היו לה חיים עליונים, והחיים היו שלה. ועדיין הוא לא מסביר מה זה נקרא שהחיים היו שלה. דילה אבי, שזה היה חיים שלה, הוא כמבואר במאמר החילוק לשני העניינים, של חיים עילאיים וחיים שלה. יש שתי דרגות, של שרה, הדרגה הראשונה זה החיים שלה היו חיים עליונים, לא חיים רגילים. והדבר הנוסף שהתורה מוסיפה בסוף, שהחיים היו שלה. זה לפי הזוהר, שיש שני חיי שרה, שזה הסיום, שזה חיים דילה, וההתחלה, למה בכלל מתחילים לפרט, זה כי היה לה מעלה מיוחדת שירדה למצרים, עלתה מצרים, אז היו לה חיים עליונים. לכן התורה מתייחסת ומפרטת אותה. והשייכות בפירוש המאמר ששני חיי שרה הוא שהחיים נשאו שלה. עם פירוש רש"י על הפסוק שני חיי שרה הוא שכולם שווים לטובה, אז הרב אומר שצריך להבין את הקשר והשייכות שהפירוש המאמר של שני חיי שרה כפי שרש"י מפרש, שזה כולם שווים לטובה, ולפי מה שהזוהר אומר, מה זה שני חיי שרה, הסיום של הפסוק, שהחיים היו שלה. זה אמור להתחבר הדבר הזה. צריכים למצוא את הקשר בין הפירוש של רש"י לפירוש של הזוהר. אומר הרבי, אנחנו נגיד את זה בצורה תמציתית וצורה, ויובן זה בהקדים כל הסיפורים שבתורה, צריכים להקדים שכל הסיפורים שבתורה הם מלשון הוראה. תורה זה מלשון הוראה, הם הוראה לכל אחד ואחד מישראל, מה הוא צריך לעשות? תורת חיים זה הוראה, זה הוראה איך אדם צריך לחיות, זה נקרא תורה מלשון הוראה. ובפרט מסי אבות, אז כל הסיפורים של התורה זה גם כן הוראות, זה חלק מהתורה של תורת חיים, שזה הוראות לאדם, לכל אחד ואחד מישראל. ובפרט מסי אבות ואימהות שהם סימן, ונתינת כוח לבנים, שמסי אבות סימן לבנים, וכיוון שהם האבות והאימהות של עם ישראל, של כל אחד ואחד מישראל, לכן העניינים בעבודות שלהם נמשכים בירושה לכל אחד מישראל. כתוב שמה שיש אצל יהודי, את האפשרות לעורר את האהבה ואת העירה, כי יש לו כבר את זה בפנימיות, יש לו את זה כבר את זה, לעם ישראל יש לכל אחד ואחד, יש לו את זה בירושה מאבותינו. שאבותינו בפריצת הדרך שלהם, הורישו את הדברים של העירה והאהבה הטבעית שמוסתר בכל אחד בפנימיותו ויש לו את האפשרות לגלות את זה, יש לנו את זה באבותינו. אז כשאנחנו מסימן לבנים, זה לא רק סימן איך להתנהג, זה סימן וכוח לבנים כדי שיוכלו לעשות את התורה. אז מעשה אבות סימן לבנים, זה נקרא סימן, ותמיד סימן תמרור, מורה דרך איך לעשות, וסימן לבנים זה גם כנתינת כוח לבנים. אומר הרמב"ם, לכן העניינים והעבודות שלהם נמשכים בירושה לכל אחד מישראל, שזה הסימן לבנים, זה הנתינת כוח שיש לכל אחד שמקבל מעבוד והאימהות. ועל פי זה שהתורה מספרת שכל שני חיי שרה הם שווים לטובה, והוראה ונתינת כוח לכל אחד מישראל שכל שנותיו יהיו שווים לטובה, שיש מיידי את הכוח שכל השנים שלו יהיו שווים כמו שצריך. וצריך ביור, איך זה יכול להיות כל השנים? אדם באיזשהו שלב מתחיל להתקדם, ויש לו שנים אחורנית שזה לא היה כמו שצריך. אז איך אנחנו אומרים שאדם יכול להיות במצב שכל השנים שלו יהיו שווים לטובה? זה מצב אידיאלי, אבל זה לא מצב רגיל, זה מצב מאוד חריג. אומר הרבי, וצריך ביור. אנחנו מקבלים מהאימהות את הכוח של שווים לטובה, איך זה מתבטא? דוראה לאדם שייכת לכאורה בנוגע להווה ועתיד, ולא בנוגע לעבר. ומה יהיה בדברות, יש לשון בסכת עבוד הזרה, מה אדם עשה בלילה, כמו שאומרים, זה נעלם. בימים שלפני זה, יש חלק של מה שאדם, העבר שלו, שהוא לא כל כך מתיישר עם בדיוק מה שצריך להיות. ואפילו העניינים שעשה בשוגג, אז זה גם כן, זה לא שאין שום קשר לזה, זה מתגברות נפש הבעמית, ככה למדנו באיגרת כ"ח, באיגרת הקודש. איך שייך לומר הוראה שכל שנותיו, גם שנותיו שבעבר, יהיו שווים לטובה. אנחנו מקבלים מהאימהות את הכוח הזה משרה, ששני חיי שרה שווים לטובה, שכל השנים שווים לטובה. במציאות של האדם יש שנים שהיו פחות טובים ופחות לטובה, ואיך הכל בסוף יש כוח לאדם שהכל יהיו שווים לטובה. אומר הרב, ויש לומר הביור בזה, דלבי תשובה מהעבר, משנים גם את העבר. יש ליהודית הכוח לשנות גם את העבר. ולכן בכוחו של כל אחד, וגם משפטה ופגם, הביר את הדרך שכל שנותיו וגם שנותיו של העבר יהיו שווים לטובה, הוא משלים את העבר דרך ההווה והעתיד, הוא יכול להשלים גם את העבר. לא שעבר מתכפר לו וזה לא בא בחשבון כדי להניש אותו. עד רבה, האבונות, אם אדם עושה תשובה מהעבר, אז האבונות נפחים, אז דונות נפחים לו לזכויות. אז יש אפשרות לאדם שכל השנים שלו יהיו שווים לטובה. ויש כוח מיוחד לאדם להגיע, לעבוד את השם מתוך אהבה, שהוא משלים אז גם את השנים שהיה בהם חיסרון, שהוא משלים אותם שיהיו שווים לטובה. אנחנו כבר גומרים, ועל פי זה יש לבאר הקשר והשייכות לשני הפירושים בשני חיי שרה. דילה הוא חיים, החיים היו שלה שהיה בשליטתה החיים, וכולם שווים לטובה, כי כל העניינים שבגשמיות משתלשלים מיינה ברוחניות, ועל ידי עניין דילה הוא חיים בנוגע לחיים אליים, שהיה לה את הכוח הזה שהחיים שלה היו חיים אליים, על די זה נעשה דילה אבו חיים גם בנוגע לחיים בפשטות, שהחיים הם שלה, שהחיים הם שלה, היא בעלת הבית על החיים. גם בנוגע לחיים בפשטות, שהחיים הם שלה ונעשית בעל הבית עליהם, ועל די זה ניתן הכוח לכל אחד מישראל שאנחנו מקבלים סימן לבנים את הכוח מהאבות, שכל שני חייו גם השנים שעברו יהיו שלו, ושהוא יהיה בעל הבית עליהם, ולכן בכוחו שיהיו כל שנותיו שווים לטובה. יהודי יש לו את הכוח מהאימהות ששווים לטובה, גם אם יש לו עבר שהוא לא מצטרף לטובה, אבל יש לו כוח עכשיו מהדרגה שהוא נמצא עכשיו, שזה שנים של דרגה הילאה שהוא נמצא, אז יש לו את הכוח להגיע לאהבה, להפוך את כל הזדונות שלו וזכויות. אז יש לו מהעבר והעתיד, יש לו את הכוח שהחיים נהיו שלו, גם אותו חלק מהחיים שהוא לא היה לטובה, הוא הופך את הכל לטובה. לעזור השם שבמזל שלנו, שבא ליום הולדת, יהיה לנו אותו כוחות להשלים שהכל יהיה לטובה, גם את השנים שלפני זה ומעכשיו ועתיד.
אבל היא נפטרה לפני הזמן.
כן.
אבל זה בגלל כל השנים היום לטוב, כל השנים שלה, זה הקדוש ברוך הוא נתן לה את השכר, זה כאילו
שהשלימה את הכל.
זה
שהשלימה את השליחות שלה.
כן, זה השנים שלה, זה פירוש, זה בגלל זה היה שווים לטוב, זה גם כל השנים שלה.
רק תגיד יהיה מרבי יסק לך.
ואני חושב זה הפשט של
האור חיים. אור חיים, מאוד מעניין.
בגלל זה
אם
שווים לטוב, זה
פרס שדה. אז זה מתחבר עם מה שאמרנו כאן.
כן, בדיוק.
נראה את היום יום שמתייחס למה שדיברנו. כ' חשוון זה יום הולדת של אדמו"ר מהרש"ב. מתי הוא נולד? בשנת כסלו. שנת כתר. תו רכ"א. כלשון הצמח צדק. הצמח צדק היה מדבר על יום הולדת של השנה הזאת, הוא קרא לזה שנת כסלו. נקרא על שם אדמו"ר אמצעי וחצי שם אביו של הצמח צדק, קראו לו שני שמות. שלום זה היה על שם אבא של הצמח צדק, ודוביה זה היה על שם חמו של הצמח צדק, זה היה הרבי הקודם, הרבי האמצעי. בכל שנה ביום הולדתו היה אמור, זה נקרא הרבי הרש"ב, אומר דף, זה חסידות, דברי אלוקים חיים, אל שהיה בחשאי, מלבד כשירה בשבת קודש. ביום הולדת אחרון בעל מדעין, שזה היה בשנת תברש בי, אמר מאמר, נתת לרייך נס להתנוסס מקושת סלע. כשסיים אמר לי, הרב הקודם מספר את זה, ביום הולדת צריך לומר חסידות. ניתן השם יתברך לך מתנה שתאמר חסידות ביום הולדת שלך. אלא שיהיה בחסד וברחמים. אז זה ארך 7 שנים. וזה הוא אמר לו בתו רשפי, ובתו רשפי זין היה מאסר של הרבי הקודם. אז כשהוא אמר לו ביום הולדת האחרון שלו, הרבי הרש"ב אמר לו שאתה גם תגיד ביום הולדת צריך להגיד חסידות, זאת אומרת שאתה אמור להמשיך את הדבר הזה של יום הולדת שאומרים חסידות, שזה ההמשך של הרבי הרש"ב, ושהכל יהיה בחסד וברחמים, כי אחרי 7 שנים נהיה מאסר, ואז התחיל כל הקשיים שהיו לרב הקודם, שהיה זקוק לחצת ברחמים. שזכותו תגן עלינו, ואנחנו, המזל שלנו, של כל עם ישראל, יגבר ברוחניות וגשמית ורוחניות. אני מקווה שאני לא משתמש בזה, אז זה נמצא בתוך הארון, כן. שזה כוח לבנים,
זה כוח לבנים, זה טוב מאוד, בגלל זה בזכות שמה סבאי עשתה במצרים, אף אחד במצרים נתן בהבנות ישראל ב-210 שנים, זה כמעט זה פלא. זה כתוב שם איפה הסיפורים ייחוז, זה כל הקום הזה עולם הם באים, לא רוצה לתת את הברכה, הוא במה איזה שם, זה כיוון, הוא אומר לו, אף אחד נוגע בהבנות, אז הדבר של הבני ישראל לקבל את הדבר זה בזכות שרה, ושהיא עשתה, אם היא לא עשתה את זה היה בעיה
בהתארה
של הבני ישראל,
הם
לא יכולים לקבל את הדבר.
על דרך שעם ישראל היה יכול לקבל את התורה רק אחרי ירידה במצרים. בחורה ירידה ממצרים זה הרי מצב נמוך יותר, וכדי לקבל את התורה, אז הירידה ממצרים זה קור הברזל שמזכך את עם ישראל, ודרך זה הם עולים, והעלייה שלהם היא יותר גדולה מאשר בלי הירידה. גם שרה, החיים העילאיים שהיו לה, זה היה דרך הירידה והעלייה ממצרים. היא ירדה, ולא רק שלא הושפעה, דרך הירידה היה לה יתרון האור שבא דווקא מתוך החושך. החושך מגביר את הצמאון של האדם ואת הרצון שלו. כן.
כן.
שלמה המלך אומר, ראיתי שיש יתרון לחוכמה, לסכלות, כי יתרון האור מהחושך. שואלים, מה צריכים להיות שלמה המלך לראות שיש יתרון של החוכמה לסכלות? כל אחד רואה. אז אומר לו, כמו שדבר ברור.